אז נחזור לשאלה הזאת. אתה שואל איך לצאת משיפוטיות יתר שלי על העולם. או, זה הנושא של היום. איך ידעת? זהו שלא. נגמר, מצטער. ברוך אתה אדוני מלך, כל נהיה מדברו. ברוך השם. אנחנו מתקרבים לראש השנה. בראש השנה דיברנו שבוע שעבר שאנחנו ממליכים את הראש על הגוף ושאנחנו מתקנים את הצוואר, כלומר את המעבר שהכוונות הטובות שלנו ירדו ישירות אל המידות שלנו, ובעצם השפה שאנחנו צריכים להשתמש, ללמוד מחדש בשפה, היא שפת העדן, שפת העידון, בשפה פסיכולוגית. כלומר, איך אמר רבי מלובביץ' האחרון, כפי שאמרנו, עברנו מתקופת הבירורים, מתקופת הייחודים. כלומר, עלינו היום כבר לא לברר ולהטיף מוסר, וזה לא עובד. זה לא עובד להטיף מוסר, זה לא עובד הערות עם עין, זה לא עובד ביקורת, זה לא עובד שיפוטיות. מה שיעבוד היום זה רק דבר אחד, תאיר את האור. תאיר את האור, וממילא הכל יתארגן. פגשתי היום כמה נשמות יקרות, ואחד מהם, אתם מכירים הבחורים האלה שהשיער יוצא ככה ארוך והגילים ככה בכל מקום, אבל הם נשמות גבוהות מאוד. ורק תדבר איתם עמוק, רק תדבר איתם לגודל שלהם, רק תחבר אותם לגודל שלהם, אתה מרגיש שהכל מתיישר חזרה. זה ייקח עוד אולי כמה זמן, זה לא ככה ישר. אבל הבחור הסתכל עליי בסוף שאני דיברתי כמו איזה רב מקובל. והבחור הבין, אני חושב, את המסר. הוא אפילו אמר לי שהוא יודע את כל זה, והוא רק יודע שזה עניין של זמן כדי להתחבר לזה, לגודל הזה. והיום זה השפה. היום השפה צריכה להיות מעודנת, פנימה, בתוך המשפחה, בין אדם לחברו, בין אדם לאשתו, בין אדם למקום. אנחנו בראש השנה, ביום הדין, היום הכי שמח של השנה. אנחנו נלבש לבנים, אנחנו נחלק ממתקים, ככה אומר הנביא, ואנחנו נשמח ביום הדין. מוזר. איך זה יכול להיות הדבר הזה? אלא כי אנחנו יודעים, אומר הרמח"ל, שלעתיד התיקון יהיה בשלמותו ולטובה. הכל יצא בסופו של דבר טוב. וכל מה שקורה עכשיו בדרך, שזה החטאים שעשית, ואת הזה שדחפת את האהוב, ושעשית מחפקים בעבודה עם ההיא, כל זה כדי רק דבר אחד, להביא אותך לתיקון שלם. לכן, העבודה של ראש השנה זה להגביע אותך, עד שאתה אומר לעצמך רק רגע, זה העניין, מה זה כל כך גדול? אני כזה גדול? הוא כזה גדול? הוא מלך על כל העולם? ואני גם, יש בתוכי מלך גדול כזה, בתוכי? אדם פתאום מודע לגודל שלו. וכשאדם מודע לגודל, הוא כבר משתנה, מספרים את הסיפור של אדם שקיבל תפקיד לשמור על המלך. הוא צריך להיות השומר, שומר אישי של המלך. איזה תפקיד. אז מיד הוא מגיע ליום העבודה, הוא נכנס לארמון והוא מבקש מיד מהיועצים מה הם מקורות התוכפה, איפה האויב יכול לתקוף אותו, איפה הוא צריך להיזהר יותר, מה השעות של היום שהוא צריך, הוא שואל פרטים. מסתכל עליו היועץ, אומר לו, מה אתה שואל? אני הולך לספר לך, קודם כל, שתי דברים. דבר שני, מי הוא המלך? ואחרי זה, מי אתה? למה בחרנו בך? המלך הוא דבר, הוא צדיק יסוד עולם. הוא הצדיק הגדול בעצם. והוא רק טוב. הוא רק מטיב כל היום. אין אדם שביקש דבר והוא לא נתן לו. הוא אדם שכל היום וכל הלילה שלו בעצם זה לשרת את העם, להטיב לעם. הוא, כשהוא פנוי, לרגע הוא לומד תורה. הוא, בקיצור, הוא מעלה לו את כל המעלות של המלך הגדול, הוא אומר, ולמה בחרנו בך? כי ראינו בענווה שלך, בטוב לב שלך, כולם מעידים עליך שאתה אדם ישר, וככה רשימה ארוכה, עד שהשומר אומר לעצמו, איך אני צריך להיזהר מהתפקיד הזה? ואז, הוא באמת אומרים שהוא עשה את העבודה הכי טוב, למה? כי הוא ידע את הגודל, הוא הכיר בגודל של המלך, של עצמו, והכל עשה הכי טוב. ככה שאדם הוא צריך לדעת, קודם כל, אמרנו, לדבר בשפה אחרת. הוצאתי ספר שנקרא לשפת העדן, שכל המטרה של הספר הוא זה, להראות באופן פרטי, באופן, בדוגמאות, איך אנחנו בדעות מעוותות עוזרים לאדם לחשוב טוב. לא על ידי זה שאומרים לו אתה טועה, כי זה לא נכון. זה לא נכון מבחינת השיטה, וזה גם לא נכון על פי האמת, כי אמרנו שאנחנו היום נכנסים לגופה של ייחודים ולא של בירורים. אז אתה לא מברר עם השני, אתה אומר, תשמע, אתה אומר, בא לי. זה, נכון, זה השיטה שלך, בא לך? תגיד לי, מה זה יביא לך? לך אבטלה, יביא לך, איך תתרתן? זה לא עובד. זה לא עובד. כי זה קטן. כי היצר חזק מאוד. והבא לי שלו, זה עכשיו האלוקה שלו. זה החיות שלו. תשמע, איך זה נקרא? הנרגילה שלו. זה החיים שלו. אתה מוציא לו את הנרגילה, הוא נחנק מרוב בריאות. אז מה צריך לעשות? אז צריך לחבר את האדם, כפי שנראה, דוגמה של הבעלי הזה, לחבר את האדם לשורש הטוב של המחשבה הלא טובה הזאת. יש בעיוות דבר שהוא נפלא. הנושא של ההנאה, דיברנו באחד השיעורים, להיות כאלוקים. להיות מבחינת השוואה גמורה של אינסוף ברוך הוא, שאצלו הכל דומה. להתחבר אל האור אינסוף, בקיצור דבקות. ובמקום תענוג רוחני, שזה שורש לנבואה, אתה עכשיו עוסק בעוגת שוקולד שלך. אתה לא שמת לב. אתה נהנה מאור עם עין, ואתה מסתיר את האור הגדול עם א'. אתה לא רואה את הגודל, ולכן אתה נופל. אז בראש השנה, אנחנו נקראים אשרי העם יודע תרועה. אנחנו יודעים את התרועה. מה זה יודעים את התרועה? לא רק שומעים את התרועה, אלא אנחנו גם מבינים בנושא תרועה. מהי ההבנה הזאת? אמר לי אחד שהוא גוי, שלפני שבועיים, או לא יודע כמה, ממש לא מזמן, הבין שהוא יהודי. הוא עשה המון סחטים גדולים בעולם, הוא אדם עוד כזה מאוד חציני, כל החברים שלו זה השמאל הכי הכי קיצוני ככה, והוא הגיע לארץ, רוצה לעשות סרט על היהודים בארץ, והוא אמר לי דבר חשוב, הוא אמר לי, תשמע, יש משהו בעם שלכם, כן? אמא שלו יהודיה, והוא מתחיל לחזור, והוא מאוד מרוגש והכל. יש משהו בעם שלכם, שלנו, שאתם היחידים שיודעים להכיל את הרע. אין דת בעולם שיש לו איזה אסטרטגיה להכיל באמת את הרע. הפילוסופים דיברו על הדיאלקטיקה. דיאלקטיקה, יש דעות שונות, אבל זה לא, בהתנהלות היומיומית שלהם, אין להם שום כלים להתמודד עם הרע. שום דבר. האסלאם פשוט, מחסלים את מי שלא חושב כמוך, ואם לא מחסלים, מאסלמים. זאת אומרת, אין באמת התמודדות עם הרע. הרע הוא פשוט, צריך להוציא אותו מחוץ לתחום. בנצרות, היום, שהיא כל כולה פוסט-מודרנית, יש כאילו טולרנטיות, כלומר, כל אחד חושב את הרע שלו, ואין בזה שום התערבות. זאת אומרת, הפילוסופיה בעצם. אין אכלה באמת של הרע. ואני רואה את זה ברמה הטיפולית. אין אכלה אמיתית, כי האכלה האמיתית צריכה לבוא במקום עמוק, שנקרא מקום של הכתר, נלמד אותו היום. והמקום הזה הוא מקום של תיקון עם כן הדעות. האדם שיש לו דעה מעוותת, יכול לחשוב פתאום אחרת, יכול לחשוב טוב. וזה העבודה שלנו, זה העבודה של בניין הבית השלישי. אומרים שהבית השלישי זה לא עבודה של הכלל כמו בית ראשון ולא עבודה של הפרט, אלא זה עבודה של כלל ופרט, עבודה של הכל. עבודה שאתה הולך עכשיו לבנות בית, אבל נצחי. נמאס, זהו, בלי חורבן. איך נעשה את זה? פשוט. הבניין יבוא מתיקון עמוק. זה נקרא יורד אש מן השמיים. בטח שיהיה דבר כזה שירד אש מן השמיים ובית המקדש. כולנו מסכימים. אבל מה זה אומר? אש, מחשבה. השמיים זה המדמה. בתאר ליבנו לעובדך באמת. אנחנו רוצים שהמחשבות שלנו יקבלו כוח מהמדמה, מהמקום הפנימי הנשמתי. שהמחשבה, שהדעה, תהיה דעת אלוקים. שנתחבר עם השכל שלנו למקום פנימי. ואז גם המדמה יקבל מהמחשבות הטובות. יהיה מין חיבור נכון בין החשיבה לבין השגה. וזה תיקון, זה התיקון שאנחנו רוצים לעבור כולנו. כל אחד יכול לבנות את הבית השלישית היום, זהו, התאריך הגיע, אבל רק בתוך עצמו, בינתיים. לתקן את זה בתוך עצמו. אומר הפסוק, ואני אהיה לה נאום השם חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. אז ככה מסבירים שהאש ירד מן השמיים, אם כן, זה הבית, כן? אש יורד מן השמיים. אם כן, אנחנו הולכים לתקן את הדעות. אומר התהילים, ועדותיך, כן, כשמדברים שמה בשבת, ערב שבת, על השם גאות לבש, עוז התעזב, תיקון תבל בלטימון וכו'. בסוף, עדותיך נמנו מאוד, לבתיך נב הקודש, השם לאורך ימים. עדותיך, דעותיך, אותיות. העדויות שלך, מה שאתה נתת לנו, את התורה שאתה הבאת לנו, נאמנו מאוד. תהפוך לאמונה שלנו. זה הדעה שלך, עכשיו זה הדעה שלי. כן? כמו מורה שמדבר טוב, והוא מצליח לשכנע. והתלמיד אומר, וואלה, זה בדיוק הדעה שלי, לא ידעתי שזה אני. הוא מתחיל פתאום גם להאמין בזה, שזה נכון. למה? רק דבר אחד. אתה לא משכנע את האדם, גם בטיפול, לא משכנע אותו לחשוב אחרת מה שהוא חושב. מה יעזור לו להיות ככה דבק עם האמת שלו? שאתה ראית אותו, חיברת אותו לעצמו, ובזה עזרת לו להיות הוא. אשרי העם יודע תרועה, הכל מתחיל בהתחלה בתקיעה, ברצף. קודם כל להכיר בגודל של האדם. קודם כל להכיר בגודל ובמידת הרצף שיש לפני כל שבירה. אבל לדעת שהאדם הזה הוא עבר שבירה, הוא עבר משבר, נכנס בו רע, נכנס בו יצר רע, שהיצר הרע הוא אך ורק המסך שמסתיר ממנו את האור של הרצון הפנימי שלו. ואתה רוצה להביא אותו חזרה לתקיעה האחרונה, שהיא גילוי בדיעבד עכשיו של וואלה, זה בדיוק מה שרציתי. וואלה, הדבר הזה שאני נלחמתי נגדו, בעצם זה מה שאני רציתי. איזה שטות, פספסתי משהו, חבל. אני רוצה את זה, זה טוב לי. האדם יבין שכל הנפילות שלו היו על מנות להפעיל אותו. זה האמונה של ישראל. ולכן אצלנו באמת באמת אין רע. יש רע במציאות כמובן, אבל במהות אין רע. כי אנחנו מבינים שהנפילה היא כגודל האדם וכאופי האדם. לכן, אם נלחמת נגד התאוות שלך, זה סימן שאתה איש אוהב. עכשיו התבלבלת בקליפה של האהבה, אבל בעצם עליך לחזור. עדותיך נמנו מאוד, לבתיך נאהב הקודש, לאיפה זה יביא אותנו? לבית. אנחנו נבנה סוף סוף בית. יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא בית לנפש. אדם יבנה מקום בטוח, זה נקרא. מקום טוב. הוא יהיה עם עצמו מחובר. ואז יביא אותו לאורך ימים, אריכות ימים. מזה בדיוק. שאדם הוא יתחבר פנימה, לדעות האמיתיות שלו. לכן בטיפול או בחינוך אף פעם לא סותרים את הדעות של האדם, אלא אפשר להביא אותו לשורש הפנימי של הדעה הלא נכונה, ומזה דעותיך נמנו מאוד. מזה אנחנו נביא אותו לעצמו, ומזה אנחנו נשנה אותו, כי הוא יבין שזה נכון. כי הרי אדם, כשאתה אומר לו את האמת שלו, הוא יודע שזה נכון. לפעמים זה לא פשוט, אבל מהלא פשוט הזה, מהכאב הזה, יוצא מתוק. הגן? כן, יש כל מיני דברים, יש נכון, מתארים, מצב, יש מקום טוב, זה בדמיון מודרך, לפעמים עושים את זה מאוד טוב. יש גן פנימי, ואתה מגיע לגן הזה, למקום הזה, מה המקום הטוב הזה, מה המקום המטוב. הבעיה של כל הטכניקות האלה יכולות להיות מאוד חיצוניות. יש איזה מקום טוב, זה מדמיין, מקום טוב, אבל בעצם זה לא, זה לא, זה לא באמת טיפל בו, זה לא באמת תיקן אותו, כי זה לא, הוא עדיין לא נמצא שם. אנחנו כאן מדברים שהשכל, שהוא האויב לפעמים שלנו, כפי שתיארנו אותו בכמה שיעורים, הוא הופך להיות המקום הכי, הכי בטוח. יש פסוק במשלי, מקור 3, בשפחה כי תרש גבירתה, השפחה, השכל יכול להיות עבד כי ימלוך, כן? יכול להיות אחת כזאת שמרגישה שפחה כי תרש גבירתה. שפחה שמרגישה את עצמה כאילו היא המלכה. וזה לא נכון, השכל הוא לא מלך. השכל הוא סך הכל ננס, הוא קטן, קטנשי. גם הרגש הוא לא משהו. שניהם קטנים. השפחות צריכות לדעת שהם נטבעו בליבו של האדם על מנת רק לחבר אותו אל שורש נשמתו. לזה קיבלנו רגש, לזה קיבלנו שכל. לכן, כשאדם הולך להופעות, או כשאדם הולך להתפעל על היופי, והוא חי מהיופי, וטוב לו היופי, והוא התחתן עם אישה רק יפה, כאילו, מה זה משנה, וכל התרבות הזאת של היופי ושל הנאה, ושל כל זה רק בא לעשות שהרגש יש לו חיות בפני עצמה, אבל הרגש מנתק את האדם מעצמו. אותה התפעלות רגשית, היא בעצם מנתקת את האדם מעצמו. דיברנו על הנפילה ההיסטרית. יש נפילה של השכל, הכחירות, שאדם הוא כבר אדם שאומר, רק מה שאני אחשוב, מה שאני אתבונה, ומה שאני אבין, אני אקבל. אבל גם, הוא בונה, זה דווקא נכון, אדם צריך לחשוב על הדברים, אבל תו לא. אין הכנעה של השכל אל האמונה. אין ניסיון להביא את השכל לידי תובנה עמוקה, ואז ריכוך של השכל. ולכן זה עולם של ביקורת, של מדינת חוק, שהכל צריך להיות ככה ולא אחרת, של הערות, שכל אחד אומר לשני את המוסר שמגיע לו, כן? וככה אנשים לא חיים בשלום בית, כשכל אחד רוצה לתקן את השני. אז העבודה היא עבודה של לחבר את השכל לשורש הפנימי שלו, שורש הדעת, שורש הדעות, וזה האמונה. אז לכן יש כאן טבלה בספר עם 13 העיקרי אמונה של הרמב״ם, שכל אחד זה בעצם תיקון של המחשבה. כן, נראה עוד מעט דוגמה, שכל אחד זה תיקון של המחשבה, וכל זה בא כדי להאיר, ברגע שהדעה היא נכונה, ברגע שהשכל חושב טוב, זה בא להאיר איזו נקודה של אמונה שנמצאת בתוכנו. רק שלכל אחד מתאים נקודה מסוימת. יש אמונה שהיא התיקון שלו, זה העבודה שלו, להאמין בדבר הזה דווקא. לכן אנחנו רוצים לחזור אל העדן. יצאנו מגן עדן כי אכלנו מעץ הדעת טוב ורע. כלומר, למדנו לגשת אל המציאות דרך הידיעות החיצוניות מבחוץ. זה טוב, זה רע, זה לא טוב, זה כן טוב. זה תקופת הבירורים. זה הנפלא 6,000 שנה. עכשיו אנחנו נכנסים לאלף השביעי, וזה כבר נקרא אלף האיחודים. שאנחנו עכשיו נפגשים עם עץ חיים. אנחנו כמובן נמשיך את הבירור, זה תקופות מקבילות, אבל צריך לדעת שכדי לשנות את המציאות, עלינו ללמוד להתבונן יותר פנימה, לראות את הטוב, ומזה כבר החסידות גילה את זה לפני כמה 200 שנה, שעל ידי זה אנחנו נרומם את המציאות לשורשה. זה נקרא מיתוק הדינים בשורשם. יש בדינים מקום שורשי שאפשר משם לתקן את כל המבנה. במקום להילחם, כן, עם החברים, אתה לומד, אתה עוזר לו לחשוב פנימה. אם אתה עוזר לו לחשוב פנימה וגם אתה חושב פנימה, יהיה ביניכם שלום, יהיה ביניכם חיבור. יש מחלוקות, יש מריבות, על מה? הרבה פעמים, שאף אחד לא שומע את חברו, או שכל אחד תקוע בתפיסה חיצונית, איפה שאי אפשר, אי אפשר שם להיפגש. כן? אחד אומר, אני רוצה שיהיה קר בחדר פה. אני רוצה שיהיה חם. השלישי יגיד, הוא חכם השלישי, הוא יגיד, מה זה משנה קר חם? אולי שיהיה בן לבן, אולי שנפתח את החלון ונדליק את המסגן. זאת אומרת, יש מקום כזה של מה הוא עשה השלישי? הוא חכם יותר, הוא לא נכנס לוויכוח, הוא הבין שיש משהו נכון שצריך שיהיה גם קר וגם חם, אבל שניהם צודקים. כלומר, המחשבה הפנימית היא תמיד מחשבה של גם וגם. תשימו לב שהמחשבה הפנימית תמיד גם וגם. אותו איש עם הנרגילה שלו, אנחנו לא נגיד לו, תעזוב את ההנאות, תתנזר. נגיד לו, אתה יודע מה? תספר לי על התחושה שאתה הרגשת עם הדבר ההוא בפה שם, כשהיית ככה. הוא אומר, תשמע, זה משהו מיוחד, זה... אתה יודע מה? את אותה התחושה, בוא נראה איך אפשר אחרת, אבל ממקום בונה. עכשיו אתה נערה, סתם, תרבות של ביטול זמן, של בטלה, של ערס. שאדם הזה מתחייב בנפשו, אומר הפרקי אבות, נכון? אדם שזה נקרא, שחי בבטלה כזאת. ועכשיו בוא נחבר את אותה הנאה, אבל למקום הרבה יותר פנימי. ראיתם? תמיד החשיבה הפנימית היא תמיד גם וגם. לא סותרים את הדעה, כי באמת באופן אמיתי, זה לא טכניקה, באופן אמיתי, אדם צודק. אבל הוא צודק בשורש, לא מבחוץ. לכן כשיצאנו כשחתנו, כשאכלנו כולנו פה, אם אתם זוכרים נכון, אכלנו מעץ הדעת טוב ורע, אז היינו צריכים להלביש כותנות אור עם עין, כן? במקום כותנות אור עם א', וזה נהפך את כל החיים שלנו להתמודדות עם הממדים של המציאות, עם עבודה על המידות שלנו. מדים, מידות, התמודדות. כל העבודה אז היא עבודה של התמודדות עם הלבושים של הנפש. והלבושים האלה הם סך הכל רק לבושים. הם נקראים מחשבה, דיבור ומעשה. זה לבוש לנשמה. לכן האדם, ברגע שהוא מבין שזה לבוש, הוא מבין שהוא צריך לברר אותם 6,000 שנה. הוא עובד עבודה על המידות. זה 6,000 שנה. אבל באלף השביעי, כשאתה נכנס, כבר ערב שבת עכשיו, אנחנו לאט לאט מקרבים לזה מאוד מאוד קרוב, אנחנו מבינים שכבר העבודה היא שונה. היא גם להמשיך לפעמים לברך, כמובן, אבל העיקר, לזכור, שיש משהו פנימה שהוא עדיין אור. למרות שחטאת, אתה מסוגל להתחבר חזרה אל עץ חיים. איך? תלמד תורה. קודם כל תלמד תורה. עץ חיים היא למחזיקים בה. ותומכיה מאושר. וכל דרכך, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אתה על ידי הלימוד הזה, לומד להיות בשלום. למה? כי אתה לומד להסתכל מבפנים, להכניע את השכל למקום פנימי. לחשוב טוב. ומתוך זה, אתה כמובן תיפגש עם האדם שנמצא איתך, ותוכל גם לראות אותו. יש שאלה באינטרנט, אבל בלי משקפיים. שלום. מי רוצה לקחו? מישהו רוצה לקחו? מהו השורש של הרצון לתקן את השני? אני לא מצליח לקרוא, תסלח לי.
מה השורש של הרצון לתקן את השני? למה זה פסול? מה נעשה עם מצוות תוכחה? גם נגיד שהיום אין מי שיודע להוכיח, הרי אי אפשר להתעלם מן הציווי.
נכון. יש מצווה הוכיח תוכח את עמיתך מתוך הוכחות. מתוך הוכחות. מתוך היום בירורים להעביר לשני מה עליו לעשות. אלא מה? הוכיח תוכח את עמיתך, כמובן שהיא מצווה דהורה איתה, אבל התנאי זה החיבור. כלומר, שלב ראשון, שזה 90% מהעבודה, להתחבר אל הדעה הנכונה של הדעה הלא נכונה, מתוך הבנה עמוקה, זה לא סגנון, כאילו אתה אומר לשני, אני מבין אותך, אבל בעצם בתחך אתה רוצה לתקוף אותו פרונטלית ככה. זה לא ככה. זה באמת, באמת, תפיסה אמיתית, שלמרות שאתה הולך להוכיח, מלשון עוד פעם הוכחות, כמו בחינוך, רוצים להוכיח דברים, אז אנחנו דנים. אלא גם אתה רוצה באיזשהו שלב גם להיות אבא, להיות הורה, ולשים גבולות. אבל אתה מבין שעל מנת לשים גבולות, אתה צריך להיות מחובר אל השני. הבנתי נכון את השאלה? רוצה לתקן? עכשיו, זה שאנחנו רוצים לתקן את השני, זה כמובן פסול. כי אנחנו אז לוקחים על עצמנו את התיקון של השני. מה מרגיש אדם שרוצים לתקן אותו? שתי דברים. אחד, שיש מישהו שמטפל בו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. דבר שני, הוא אף פעם לא לוקח אחריות. איך אתה נותן לשני לקחת אחריות על עצמו? דרך מה שנלמד עכשיו, שפת הצמצום. שפת העדן. ברגע שאתה לא רק מכבד אותו עוד פעם בנימוס, אלא אתה מכבד אותו באמת, דבר היום עם חילוני אמיתי, שזה נשמה גדולה עם נקודה סגולית אדירה של הדור הזה. לא סתם הוא טוען את הטענות שלו, לא סתם. יש לו טענות, טענות. ותדבר איתו ממש מתוך כבוד, תבין אותו. מה שהוא אומר, זה יקר מאוד. כי כשאתה יוצא לגרעין תורני ואתה רוצה רק לשבור אותו, להכניע אותו, לזה, אתה טועה, אתה פספסת משהו. אתה רוצה עוד פעם להקים איזו מפלגה של החבר'ה שלך. ברגע שאתה רוצה להיפגש איתו, תיפגש איתו באמת, ותשמע אותו. מה שמפעיל אותו זה לא היצר הרע בלבד. גם אתה, יש לך גם יצר רע ורצון טוב, יש לו גם רצון טוב. תשמע טוב את הרצון שלו. הוא רוצה גודל, הוא רוצה אומות העולם, הוא רוצה שלום. הוא אולי טועה, אתה אולי מרגיש שהוא לא צודק בעיניך. אבל תשמע טוב את הטענות שלו. הוא מדבר על אנושיות עם האויב. הוא מדבר על דברים בעל טעם. אל תפסול אותו, כי אתה טועה. כשאתה פוסל אותו, אתה טועה. תנסה להבין אבל לעומק, שאומר שלום, הוא מדבר על שלום בעיניך מדומה, של כאילו שלום, של כאילו הכל כזה רגוע. זה לא שלום. שלום זה שלמות, זה איזון בין ששת הכוחות של היקום. זה כשהכל מתעצם כל כך, שהכל נהיה באיזון הרמוני וכבוד הדדי אמיתי. זה השלום שהוא רוצה בעצם. זה מה שהוא רוצה באמת. עכשיו נדבר על שלום אחר, של שנטי, של רוגע, של השתקה. ואתה מבין אותו פנימה. ולכן אתה יכול לעזור לו. אתה מדבר איתו מהמקום שלו, לא מהמקום שלך. זה כבר נקרא אהבת ישראל. ואם זה נקרא אהבת ישראל, הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא מחכה. הוא מחכה עם הסטופר. מתי תאהבו זה את זה כבר? מתי תתחברו זה עם זה? באמת. לא כאילו, אלא באמת. יש כבר, ברוך השם, שלבים מאוד מתקדמים של אחדות בעם, וזה ברור, ברור לכולנו. וצריך עוד לחזק את זה על ידי זה שלעומק אנחנו נבנה את זה בתוך עצמנו. האדם לא יכול לקבל את השני אם הוא לא קיבל את עצמו. שלום. יש עוד שאלה. אלו, זאת אותו שאלה. סליחה. כן. השכל הוא בעייתי, כי השכל הוא מצד אחד נפלא, הוא מנתח כל דבר, מבין כל דבר, הוא גאון. מצד שני הוא מנתק אותנו מהחיות האלוקית. הוא רוצה כל דבר לברר, כל דבר, בקר, מה עשית, למה עשית, מתי חזרת, זה השעה לחזור הביתה, למה אתה לבוש בצורה כזאת, תראה איזה קטם על החולצה. השכל הוא לא נחמד, לא נעים, הוא כל דבר רואה בקטמים על החולצה, הוא לא רואה את הנשמה. אלא מה? אותו שכל שמסוגל לראות את הילד הצדיק והקדוש שמסתתר מאחורי החולצה, מכניע את עצמו אל האמונה הזאת, כי באופן גלוי, מבחוץ, הילד הזה נראה באמת שלומפר. אבל בפנים הוא צדיק גמור, אז השכל הוא צריך פה לעשות עבודה של הכנעה. למרות שזה קשה לו, כי הוא קצת גאוותן השכל, הוא יודע. ועל זה אנחנו אוכלים אותה, מה שנקרא, תחתי משמע 6,000 שנה. כן? כי רצינו לדעת במקום לחיות מבפנים. על זה נאמר, לך לישיבה ואז לאוניברסיטה, זאת אומרת, תלמד עץ חיים, ואז רק אתה יכול ללמוד את החוכמה החיצונית. זה גם יכול להיות, אתה צודק. הרבה פעמים יש למדנים שהם לומדים והם לא שמים לב שבעצם הלימוד הופך להיות משהו של עץ הדעת טובה. כי זה פשוט לראות, אתה רואה, זה מהלך אינטלקטואלי כזה, שכלי כזה, אתה מדבר איתו על אלוקות, תעזוב אותי, זה, כן, זאת אומרת, הוא נהנה מהפלפול, יש פלפול, מעניין, מתמטיקה כזה. זה בעייתי, אבל ברוך השם, מתוך שלו לשמה, בא לשמה. זה לא... הכל טוב. וגם זה תורה, זה לא לגמרי נכון מה שאמרתי. יש ערך סגולי בעצם הלימוד, שעושה שלאט לאט האדם, גם המידות שלו, הכל מתעדן. אבל זה שם חיים או שם מוות התורה. זה תלוי מאיזה נקודה אנחנו לומדים. לכן לומדים אמונה. למה? כי יכול להיות שאדם ילמד במקום עכשיו של אמונה, וכל הלימוד גמרה, כל הפלפול וכל התיקון של הדעת, שהוא נורא, נורא חשוב כמובן, יישאר בתוך המסגרת של לחזק את האמונה ולחזק את החיבור שלו לקדוש ברוך הוא. כל תלוי באם הוא אמר את הברכה או לא אמר את הברכה לפני לימוד, נכון? על זה אנחנו מברכים. מה זה לומר ברכה לפני לימוד תורה? שכל הלימוד יהיה על מנת שהשכל יהיה מחובר לאמונה. אז אנחנו אם כן עכשיו מתמודדים עם מה? מנגנוני הגנה, עם שכבות חיצוניות שמפריעות לנו. מנגנוני הגנה אליהם מפריעות, זה מנגנונים כאלה שאדם הוא מתגונן, כן? יש דוגמה, הזדהות עם התוקפן. תוקפים אותך כל הזמן, אתה ילד כזה חנון, תוקפים אותך, אז אתה הופך להיות בסוף התוקפן בעצמך, למה אתה מזדהה עם התוקפן? זה אחד מההגנות המשוכללות. ואדם הוא צריך להיות ער לזה, שזה לא הוא, הוא לא באמת תוקפני, הוא אדם עדין. אבל תקפו אותו, תקפו אותו, תקפו אותו, הוא בעצמו לא שם לב שהוא מתחיל לתקוף. ולא טוב לו אם זה, לא מתאים לו. אז יאללה, תרפה מזה, תרד מזה. שאלת על הביקורתיות יתר. אדם לא שם לב שהוא כל הזמן מבקר ומבקר. למה? כי ביקרו אותו, כל הזמן ביקרו אותו, ביקרו אותו. אז הוא גם בעצמו מבקר ומבקר. וזה מערכות שלא יכולות להתקיים כמובן. אז כדי להשתנות צריך קודם כל להשתכנע שאי אפשר. וברגע שאדם ישתכנע שאי אפשר, אז הוא יכול כבר להתחיל ללמוד לחשוב אחרת. הוא עובר תהליכי נסירה. הנסירה, סוד הנסירה, זה מה שאנחנו נעשה בראש השנה. בראש השנה, ערב ראש השנה המקובלים, מספרים לנו שאנחנו בתרדמיתה, בתרדמה. אנחנו נרדמים קצת, יש לנו עייפות קרונית שנופלת עלינו בערב ראש השנה. כן? כי אנחנו נכנסים למצב של גב אל גב. גב אל גב. כשאתה כבר לא מחובר כל כך לעצמך, אתה בסוף השנה, אתה כבר מרגיש שהכל קצת כבד, ואתה נמצא במצב כזה של אין לי כוח כזה, שאתה נגרר אחרי החיים. ואז אתה תשמע את קולו של השופר בבוקר. ואז מה יקרה? יקרה בכל העולמות, לא רק אצלך, גם אצלך, תהליך של נסירה. אתה הולך להיפרד ממשהו שהיית ולקבל חיות חדשה לגמרי. זה מה שאנחנו רוצים לדעת כשאנחנו מתכוונים לתקיעות השנה. אנחנו נעבוד בפנימיות הדבר הזה ביום הראשון וחיצוניות ביום השני. ואנחנו ננסה להתכוון לפחות בזמן הזה של התקיעה, של התקיעות, שאנחנו הופכים להיות בריאה חדשה. איך? איך אדם נהיה בריאה חדשה? פשוט, שופר מלשון, משפר, שיפור. שאדם בזכות השופר כופף את דעתו, לכן שופר הוא כפוף. כופף את דעתו, ויש כאן השוואה בין זה לבין עקדת יצחק ממש, הרי זה אותו איל שהייתה בעקדה, שאתה עכשיו לומד להיות כמו יצחק אבינו שנעקד על המזבח. אתה מוכן למסור את הנפש להיות אחרת לגמרי, מה שנקרא להיות בביטול גמור, בביטול גמור. כי השופר הולך באופן ייחודי באותו יום לבלבל את השטן, אז זה להרבב אותו, שאתה מסוגל ביומיים האלה להוריד את ההגנות. לכן אתה שמח. אתה יכול ביומיים האלה לזכות לזה שאתה חי את החיים כפי שהם מבפנים. לכן, ראש השנה הוא יום מאוד רגיל. אתה אוכל, שותה, יושן, שמח. יום כזה, נכון, היינו חושבים שזה יום שצריך לבוש בגדים מוזרים ולצום כל היום. לא, אתה חי. למה? כי אתה לומד ביומיים האלה הנהגה חדשה. אתה יכול לחיות כפי שאתה חי, אבל במקום אחר לגמרי. אתה יכול להיות שונה. לכן האדם בראש השנה לומד שכל העבירות שהוא עבר אינם אלא בגלל שעבר עליו רוח שטות. שנאמר, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן יחס בו רוח שטות. נכנס בך רוח שטות. מה זה רוח שטות? שטות, לשון, סטייה. אתה סטית, לא היית מיכאל, היית מושה. עבדת עבודות זרות, ניסית למצוא חן בעיני אחרים. עשית עבודה שלא היית אתה, פחדת. ממה פחדת? לא למצוא חן בעיני אחרים. עבדת בחיצוניות ולא מבפנים. ואתה הולך בראש השנה לתקן בדיוק את הדבר הזה. לתקן את הדבר הזה שאתה מסוגל לראות את השטות שלך, ומה שנקרא להפוך את זה לשטות דקדושה, וזו העבודה שלנו. את השטות לשטות דקדושה. אדם שמחפש כל הזמן להיות נאהב, הוא אדם שזקוק לאהבה, כי הוא אדם שמסוגל לאהוב. במקום לחפש כל הזמן שאשתך תאהב אותך יותר, ושהחבר שלך, ושכולם יאהבו אותך יותר, ואז אתה מוכן למסור את הנפש ממש, מה שנקרא למשור תשומת לב, אתה עכשיו הולך לאהוב יותר, לתת יותר אהבה, תעניק חום, תעניק באמת, תנסה, תן על זה אמון בעצמך, שאתה מסוגל לאהוב, ותראה שוואה, את כל הבחיינות שמספך נהפכת לאהבה. כן, זוכר שעליתי לארץ, באתי לבתי חולים וראיתי אנשים, הייתי אז בהדסה עם כרם, ראיתי חבר'ה שמחים, מזכירה, בוקר טוב מיכאל, מה שלומך? ואני בא ממקום שהשמיים אפורים ושאנשים גם נמרים ככה כמו השמיים, ואני רואה וזה, והפרופסור ענף כזה עומד כשהמנקה, המנקה שמה בהדסה, הפרופסורים מחכים שתפסיק, כן, יש כבוד, כבוד, כל אחד מכבד. ראיתי את הדבר, הייתי סטודנט, שנה שלישית, רביעית. התפלאתי כל כך. חזרתי לצרפת, כי הייתי צריך לסיים את הרפואה שם, ואמרתי, אני אעשה אותו דבר. התחלתי לחייך, התחלתי לדבר, ומה ראיתי? פלא פלאים. הכל נדלק מסביב, הכל מתעורר. מה שאתה מאיר פנים, מאירים לך פנים. ומשהו קורה. רק שאתה מתעייף, כי יש איזה מסה כזאת, אבל לא משנה, זה עובד, זה עובד. וגם אתה. תן. החידוש הגדול של בעל הסולם, תן. ככל שאתה רוצה לקבל, אתה שייך לעולם השבירה. אתה לא יוצא לתקיעה האחרונה, אתה נשאר בשברים, בתרועה. אתה לא יוצא לתיקון, כי מה זה התיקון הסופי? זה שאתה כבר לא רוצה לקבל לעצמך. אני רוצה לקבל תשומת לב. אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה שיהיה לי נעים, אני רוצה שיהיה לי כעס, אני רוצה שיהיה לי, אני רוצה שיהיה, תן לי, תן לי. אב, אב, אומר הכלב. בארמית, תן, תן. אני רוצה עכשיו הפוך. אני רוצה לתת. אני רוצה להעניק. אני רוצה להטיב. את כל מה שאני רוצה לעצמי, אני רוצה שיהיה לשני. אני רוצה שיהיה כל הזמן מה שאני רוצה, בזמן שאני רוצה, כי אני מפונק. אני רוצה עכשיו אותו דבר עם אשתי. שיהיה לה כל מה שהיא רוצה, בזמן שהיא רוצה. את הכל, אני הופך את הרצון לקבל, רצון לתת. אני, את הסעודה של השמחה, אני אהפוך אותה לשמחה, שאני יכניס את העניים של העיר גם. שוכלו גם ליהנות מהשמחה. ואת השולחן של שבת גם. אני אפתח, תן, תכניס אוכל. תפתח את הלב. כי מה שאתה תפתח יותר את הלב, אתה תראה שהכל ישתנה אצלך שוב בתפיסה. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. האדם שהופך להיות כוח נותן, הוא מתקן את הדעות שלו. הרמח"ל כותב את זה בכלח פתחי חוכמה, נראה לי הפתח נון ב' או נון ג', שהוא מדבר על התיקון, שברגע שאתה פותח את הלב, ברגע שאתה, מה שדיברנו עכשיו על אהבת ישראל באמת, שאתה הרי מחובר כבר אל השני, כי אתה מחובר לעצמך, אתה כבר משפיע בכל העולמות. אור אחר. הכל נהיה שונה כבר. בעולם. אתה לוקח אחריות עכשיו על מה שקורה בעולם. זה ראש השנה. בראש השנה כל הבריאה, הכל נידון. מה זה קשור לישראל? זה קשור. כי מה שאתה תעשה אתה בראש השנה שלך, תדע לך, אסור לחוס יומיים. אסור להקפיד אפילו יומיים. אתה יומיים מתוקן. כי אתה בזה משפיע על הכל. לכן בספר על שפת העדן לקחתי מה שרבי ישמעאל נותן לנו בתחילת התפילה. יש תחילת התפילה שכולנו אומרים, רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת, קל וחומר, גזר השווה, פרט וכלל, כבר אמרנו, בית שלישי זה שילוב של כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, פרט ופרט, פרט וכלל. כל אלה, אומר הרמב״ם, הם דרכי חוכמה שרבי ישמעאל מסר לנו בזמן סילוק הנבואה, על מנת שהדעות יהיו מחוברות אל החוכמה. אנחנו עם הדרכי הבנה, דרכי לימוד האלה, אנחנו לא רק למדנו דקדוק דרך רבי ישמעאל, אנחנו למדנו תפיסות עולם, שזה איך, כשאנחנו נלמד, איך השכל הולך להיות משכן לאור האמונה. לכן אנחנו אומרים את 13 המידות האלה, ומה אנחנו אומרים בסוף? יהודה בן תימא אומר, מה זה קשור? אז כאן אומר, אז כאן, הוא היה אומר, אז פנים לגיהנום, ובושת פנים לגן עדן. אתה הולך עכשיו בזכות התיקון הזה להיות בוש פנים. מה זה בוש? אותיות שוב. אתה הולך לשוב, ואתה הולך להיות פנים אל פנים. אחרי הנסירה של גב אל גב, השופר, מה הוא עושה? מפגיש אותנו פנים אל פנים. אנחנו הולכים להתפייס עם עצמנו, לסלוח לעצמנו. האדם הביקורתי הוא אדם שגם מאשים את עצמו, יש לו ביקורת עצמית, די עם האשמה הזאת. אז מה שלקחתי בספר זה כל הפגמים שהנצחות מסכה לנו בצורה שיטתית, פגמו בכל השכבות של הנפש, בכל הספירות, והכניסו בנו את הייאוש ואת הבחיינות ואת מה שנקרא תיאולוגיה של המשבר ואת יפו מקורות מהנצרות, ואיך כל זה, זה על מנת מה? לטמטם את ליבם של ישראל. והתאומה הזאת, אנחנו יכולים להסיר. עוד מה זה תאומה? אטימות. את האטימות זה ההגנה שאתה הולך להסיר כדי לגלות את העבודת השם. אם כן, הרוח כאן משפיע על הנפש. אתה רוצה להיות אדם מתוקן בנפש שלך, תעבוד על הממד הרוחני שלך. יש ביכולת שלך, ברגע שאתה תופס אלוקות, לתקן גם את המידות שלך. לראות שמה המשפט הבא אחרי בושת פנים לגן עדן? ירצון מלפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו שתבנה מה? בית המקדש מרבי ימינו. מה זה קשור? זה קשור בטח. כי מה שתיקנת את הדעות שלך, מה שנהיית בוש פנים ונהיית לגן עדן, אתה כבר מבין שהדרך לשם זה בית המקדש. בית המקדש הוא המקום שאין שם בית מדרש, אין ספר תורה, ואין, אולי יש ספר תורה, אבל אין לימוד גמרא, ואין שטיבלך, ואין בית כנסת. ומה שקורה בית המקדש, מי שנכנס לבית המקדש, משהו משתנה בציור הפנימי שלו, הוא רואה אחרת. לכן שלוש פעמים בשנה יראו כל זכוריך. אדם נראה שם על ידי השם, כי הוא משנה את התפיסות עולם שלו, הכל משתנה. הוא כמו השומר הזה של המלך שכבר משנה את הכל, הוא כבר פתאום מודע לגודל. הוא רואה את הכהן הגדול, הוא רואה את הקורבנות, הוא רואה את כל העבודה הזאת, הוא אומר, הוא שומע את השירה של הלווים, הוא בוכה מרוב התרגשות, אבל הרגש הזה הוא לא סתם רגש של התרגשות, אלא הוא רגש מחובר אל האמונה הגדולה. ואז הוא מתרגש והוא מתחומם והוא אומר, איך יכולתי בלי זה? היום אנחנו לא מבינים איך אנחנו יכולים בלי זה. איך אנחנו מסוגלים לחיות בלי בית מקדש? אנחנו מרגישים שאנחנו לא מרגישים מספיק את ההפסד. אנחנו צריכים לפקוט על זה שאנחנו לא מספיק מרגישים את ההפסד הגדול הזה. ולכן, כדי להיכנס לזה, לכל הממדים היפים האלה, אדם צריך לשנות את הדעה שלו. השיטה שפרופסור רוטנברג משתמש כדי להביא את האדם לידי תיקון נקראת השפה הדיאלוגית. העצה כשהיא דיאלוגית, אתה משוחח עם הרע, אתה עוזר לאדם לחזור לשורשו, להתחבר לשורשו. לא דיאלקטית, אתה לא נלחם איתו. ויש כאן אפשרות לראות, יש משנה במסכת מידות, בשלוש עשר פרצות היו שם שפרצו מלכי יוון, שיוון יכנסו למקדש, פרצו את החומה בשלוש עשרה פרצות, חזרו וגדרון, חזרו ישראל וסתמו, גזרו כנגדם 13 השתחוויות. יש לנו 13 השתחוויות בתפילה במשך כל היממה. כלומר, אתה עכשיו הולך לתקן את החור שיוון, שזה החוכמה החיצונית של התובנות החיצוניות שניסו יוון לעשות בחומות. מה זה החומות שלנו? זה הזהות שלנו, זה האמונה שלנו. חדרו איפה שהיה צריך, 13 כנגד 13 ספירות, 13 כוחות בנפש, באופן שיטתי, כל דבר הפוך. חיצוניות, רצית פנימיות, עולם התמורות זה נקרא, כאילו פנימי, אבל זה חיצוני, זה בלוב, זה כאילו תרבות של כאילו, הכל כאילו. ואז אנחנו, כדי לתקן את זה, מה עשינו? 13 השתחוויות, הכנעה, ביטול. כאן בתקשורת נורא חשוב ביטול אל השני, להבין שהשני עכשיו הולך להיות הרבה שלי, הולך ללמד אותי משהו, למרות שאני חולק עליו. ומי ששאל פה צודק, יש פה עוד שאלה שאני עכשיו פה יותר טוב, כי עשו את זה יותר ברור. שלום, אבל מה אם האדם יודע שיש עבירה שקשה נורא לעמוד בה, כמו פגם הברית, איך עומדים בראש השנה בידיעה שיש מצב שניפול בזה שוב? איך אנחנו עושים מעבירות הגסות, עבירות הקשות? אז לזכור שיש מה שנקרא עירת חטא, יש עירת התאה. אדם צריך לפעמים לדעת שיש דברים שהוא צריך פשוט לפחד, שהוא יחטוף. עדיין זה החלקים שלו, של האישות שלו, שעדיין הוא נשאר בהנהגה של שכר ועונש. הוא צריך לדעת. אבל, אומר הרב קוק, הרב ציודה, התיקון האמיתי של פגם הברית הוא אהבת ישראל, כן? עוד פעם אהבת ישראל. אבל זה נכון. כי הבדידות החברתית גורמת לפגם הברית. כי הבדידות החברתית, זה שאדם הוא נמצא במקום בודד כל הזמן, ולא מחובר מספיק לחברה, הוא עם עצמו, מה שנקרא. וזה הטעות. הרי הברית, שזה ספירת היסוד, זה נקרא, הוא מקום שדווקא שייך לתקשורת, לחיבור עם השני, כן? בדעת עליון, להתחבר, ככל שתתחבר יותר, תדבר יותר עם השני, תחווה יותר את השני, תמלל יותר את הרגשות שלך עם השני, תחי אותו באמת, לא רק, איך אומרים, לפעמים יש חבר'ה, אבל זה כדי לא להיות לבד, אלא באמת אחד שאתה לומד לדבר איתו שיחת חברים אמיתי. ככל שאדם מסוגל לדבר עם השני יותר, הוא פחות, בכלל לא רק גם הברית, הוא פחות נופל. הוא פחות נופל, כי כל מה שמושך אותו כלפי מטה, זה בגלל שהוא לא פיתח את שוב, את העולם שלו כלפי מעלה, דעת עליון, בחיבור פנימי. אז זה נכון שיש את התשובה גם שאדם צריך להסתלק מן החטא, אבל זה לא קשור לראש השנה בכלל. כי בראש השנה הוא לומד שהוא כזה גדול, שהוא כבר בכלל הוא מבין איך הוא נפל בזה. אין לו כבר עניין בזה. הוא לא מבין איך אפשר שאדם, נכון, אנחנו הגענו למצב היום שאנחנו מבינים איך אדם יכול לחצוח. אנחנו גם לא מבינים איך אדם יכול להשתחוות לפסל. אנחנו לא מבינים, זה כל כך לא מעניין אותנו. מה זה הדבר הזה? אותו דבר עם כל העבירות. מה השתנה, אגב, שפעם היו רוצחים והיו משתחווים לפסלים, והיו גם גילוי הראיות היה, מה שנקרא, נפוץ. אלא שאנחנו נהיינו גדולים בעיני עצמנו. במה חטאו המרגלים? על מה אנחנו בוכים עד ימינו בתשעה באב? על זה שהם ראו את עצמם כחגבים. נכון? הם ראו את עצמם כקטנים מאוד. והתיקון, אם כן, בראש השנה, תגביה את עצמך. ככל שתגביה את עצמך, תראה שאין גם הברית בכלל. אתה לא שייך לזה. זה לא העניין שלך. וגם אתה כבר אוהב את עצמך, אתה כבר תתחתן, וכשאתה תתחתן, זה כבר יהיה יותר טוב. אז אם כן, השיטה היא שיטה דיאלוגית. כי כל התורה כולה, שמתחילה בבראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשפה יפה, במליצה, כן, זה לא באמת, אבל כל המטרה, כל הבריאה היא בנויה על עקרון של בריאות השמיים, זאת הנפש, ובריאות הגוף והארץ. ככה הרב גינזבורג מפרש. יש כאן באופן עוד פעם מליצי פרויקט. אנחנו הולכים להבריא את הגוף ואת הנפש. זה דבר חשוב. מה הפסוק האחרון של כל התנ"ך הזה? מה הפסוק האחרון של הנבואה? האחרונה של מלאכי, שזה הסוף של הסוף. והשיב לב אבות בנים ולב בנים לאבותם. זה כבר נותנים לנו את המפתח. מהי העבודה? העבודה של והשיב לב אבות בנים בנים לאבותם. כלומר, ומה ההמשך של הפסוק, אגב, שאנחנו פחות מכירים? פן אבו ויקטי את הארץ חרם. תדעו לכם, ההצלה של הארץ שלנו קשורה רק לדבר הזה. מתוך זה נהיה חיילים יותר חזקים. כפי שגם אחיו היה מנצח במלחמות בגלל האחווה והאהבה ושלום ורעות שהיו בין החיילים ובין העם. למרות שהוא היה עובד עבודה זרה והיה רשע. אלא מה? אנחנו עכשיו לומדים את זה. והשיב לב אבות על בנים. את עולם של האבות, של העקרונות, של הסיבות, אנחנו צריכים לחבר בעולם של התולדות. או אם תרצו, האבות, האמונה, האב, אב הרחמים. מידה של מה שנקרא מידת אריך. שהכל שמה לבן, הכל טוב. לחבר את האבות, את הקדוש ברוך הוא, את המלך, עם הבנים. אנחנו נקראים בנים לשם. חביב אדם שנקרא בנים למקום. בא יותר הנודע לו שנקרא בנים למקום. כשאתה מרגיש שאתה בן, ואז אתה כלי להופעה הזאת. שאתה מקבל באהבה את התפקיד הזה להיות בן. וישיב לב, אבות על בנים זה בתוך המשפחה, שיש תקשורת בין הדורות, שמצליחים לדבר זה עם זה, שכל אחד רואה את השני, שמבינים שיש כאן משהו בדור הבא, זה מתחיל מהאב שפונה אל הבן, שמפעיל את הראש שלו, ורואה שיש משהו בדור הבא שהוא גדול יותר מאשר הדור הקודם. ואני צריך לכבד את הדבר הפנימי הזה. כמובן לחנך, כמובן לשים גבולות, אבל רק אחרי שהתחברתי גדול. ואז פן אבוא והקטי את הארץ חרם. זה מה שיקרה. בעזרת השם, בזכות זה, בזכות החיבור הזה, אבן, זה אבני בית המקדש כמובן גם כן. החיבור אב ובן. בזכות הבניין הזה של אבנים, שזה הכל בניין של הבינה, של ההבנה, שאנחנו נכוון את השכל שלנו למקום פנימי יותר, אז נוכל באמת לחיות בשלום עם דעות שונות משלנו, וכל אחד יחיה עם הדעות שלו, לא בצורה פוסט-מודרנית, אלא בצורה שאתה מבין את הדברים לשורש שלהם, ואתה יכול להחזיר את האדם גם לשורשו הטוב. שנזכה בעזרת השם בראש השנה הזה, לבטל את כל הקטרוגים ואת כל הדברים הרעים, ויש מלא דברים, ואין לי זמן עכשיו להתייחס, אז נתייחס פעם הבאה. שנבריאים כולנו בעזרת השם. Thank you.